שלום לכולם, אנחנו בעוד תוכנית של השראה ימית. מה שלומכם הבוקר הזה? יום שלישי בשבוע. אנחנו היום עם מוטי קופפר ברדיו קול חי, כדי להעביר לכם את זה בשידור חי לרדיו ב-93FM ובאולפני הדברות, כדי שתוכלו לראות גם את זה בצפייה. מי שרוצה, נמצא איתנו הבמאי, לא אחר מאשר מאיר ליבוביץ'. אנחנו בעזרת השם היום הולכים ללמוד כמה וכמה דברים, כאשר במרכז התוכנית שלנו היום זה המושג של התמדה. יפה מאוד, אתמול קצת דיברנו על הנושא של הערך העצמי שלנו, איך אני יכול לא להלקות עצמי, לא להתרגש מקולות פנימיים שהם שליליים. בואו ניתן גם סנגורים, קצת קולות אחרים שיהיו בראש, וננסה היום לתגבר את הקולות הפנימיים שאיתם התחלנו אתמול, לראות איך אפשר לעזור להם להתמיד. כי כל אחד מאיתנו מתחיל דברים, מבין את חשיבותם של דברים, אבל בסופו של דבר, משום מה, ננסה להבין למה משום מה זה היום חזק, לא מצליחים להתמיד. כאילו, כולנו רוצים את אנשים טובים, אבל למה לא? עכשיו אנחנו בחודש אלול, חודש שרוצים להתכונן לקראת הימים הנוראים הבאים עלינו לטובה, כמה שאפשר מוקדם יותר. על זה נאמר, מי שטרח בערב שבת יוכל בשבת. ככה רוצים להגיד שחודש אלול זה החודש השישי, זה הערב שבת לקראת החודש השביעי, שזה חודש תשרי. אז מי שמכין את עצמו בחודש הזה נכון, בעזרת השם יוכל לרוות נחת בימים הנוראים. אז איך עושים את זה ואיך לא? כל זה ועוד בתכונית שלפנינו. יקיריי, בואו נתחיל. טוב, אולי נפתח בזה סיפור. 1950, אישה בשם פלורנס צ'דוויק, שחיונית אמריקאית למרחקים ארוכים, מחליטה שהיא רוצה לצלוח את תעלת למנש, כאשר המרחק שעומד בפניה הוא 42 קילומטר של ים, של קרישים, של קור, של גלים במידה מסוימת גם. בקיצור, חוויה לפי דעתי לא הכי נעימה, אבל בכל זאת היא מציבה לעצמה מטרה והיא מעוניינת להגיע אליה. היא מתחילה לשחות והיא שוחה, וזה מלווים אותה גם כמובן מצלמות, לנסות לראות מה יהיה, איך יהיה, והיא מחזיקה מעמד שעה ו10 שעות של שחייה, וכמעט, תקשיבו, זה פחד, זה קור אימים, קרישים, זאת אומרת, זה לא איזה כנרת בלי לזלזל, ויש הדבר שמקשה עליה הכי הרבה, זה הערפל, היא לא רואה כלום. ובשלב מסוים, לא רק שהיא לא רואה כלום, היא נכנסת לאיזשהו מצב שאולי לא הכירה אותו לפני כן, שנקרא ייאוש. יפה מאוד. והייאוש מתחיל לחלחל בפנים, כאילו כמה זמן, נו מתי? אני לא רואה שאני מתקדמת, אני לא רואה את היד, כאילו מה יהיה, מה יהיה? והיא מחליטה בשלב מסוים, די, לא יכולה. אני יוצרת, היא עולה לסירה, אתה יודע, מרגיעה את כולם, תקשיבו. שלא מצליחה, לא, 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 לא מתבחינת, לא מאשימה אף אחד, אבל לא מצליחה לראות את היעד, אני לא רואה עוד כמה נשאר לי, ואני לא יכולה יותר. תבינו, שהתברר שהיא סך הכל ויתרה 1.5 קילומטר לפני הסוף. ולכן, חודשיים לאחר מכן, נכנסה שוב לאותו מסלול, לאותה מים, ואז היא מצליחה לשבור, לסיים כמובן, ולשבור את שיא העולם דאז, היא עשתה את זה ב-13 שעות שחייה, יקיריי בקטנה, 13 שעות שחייה ו-20 דקות. להזכיר לכם שפעם שעברה, היא אחרי 14 שעות, היא הרימה ידיים. אבל הפעם היא הכניסה עצמה לראש את המשפט הבא: מאחורי כל ערפל יש יבשה. כאילו לא להתרגש מהערפל, לא להתרגש מקשיים, לא לפחד. אחרי כל חושך, אחרי כל תקופה קשה מבחינתנו, יש אור. כמה שהלילה יהיה ארוך, כמה שהערפל יהיה סמיך, בסופו של דבר, אם צולחים את התקופה הזאת, מאחורי כל דבר מאתגר יש דבר חיובי. ולכן השאלה היא איך מתמידים, כי אנחנו לא מצליחים להחזיק מעמד, למרות שאנחנו מאוד רוצים. אני לא צריך להסביר למאזינים, לצופים, את החשיבות, למשל, של לימוד תורה. אבל כולנו אומרים שבעזרת השם, אני אתפנה, אני אלמד יותר. או ניקח תחום אחר להבדיל, אבל אפילו ספורט. אנשים מבינים שספורט זה דבר חשוב, זה טוב לבריאות, זה נותן הרגשה טובה, זה כמובן גם מאריך ימים ושנים לדעת מביני דבר, ולכן זה, יש בזה כביכול רק מעלות, מי שעושה זה נכון. נו, אז כמה אחוזים לפי דעתכם במדינתנו הקטנה עוסקים, למשל בספורט, באופן קבוע, אה? מה אתם אומרים? אז אני אגיד לכם, סביבות מקסימום 20%. 20% מהאוכלוסייה בלבד מצליחים להתמיד בדבר שיש עליו קונצנזוס שהוא טוב. נו, אז מה הבעיה? אני מלמד זכות על עם ישראל שלימוד תורה יש יותר, אבל אם אנחנו לוקחים דברים גשמיים, אז אתה רואה שלמרות שספורט זה דבר חיובי, וכולם מבינים את התועלת, ואפילו כאשר הם עושים, הם מרגישים טוב יותר. זה לא סתם משהו תיאורטי שמאמינים בעזרת השם, אלא הם חווים על עצמם. תקשיב, שעשיתי ספורט, הייתי אוכל יותר בריא, הייתי יושן יותר טוב, הייתי יותר רגוע, אומר. לכאורה יש הרבה מאוד מעלות, ואז למה אתה לא מתמיד בזה? אז בוא נגדיר את זה ככה. כולנו, יש לנו אני עתידי חיובי, של בעזרת השם, יום אחד אני אעשה יותר. לא, אני רוצה, לא, באמת הרב, אני מסכים איתך מאוד, בעזרת השם. עכשיו, השם עוזר בוודאי, אבל הבעיה שאולי אנחנו לא עוזרים לעצמנו, מה הכוונה? אנחנו לא עומדים נכון את מה יהיה בעתיד. למשל, בואו ניקח לכם דוגמה של מחקר שנעשה בתקופת הקורונה שעברנו אותה, ברוך השם. ולמה אני אומר את זה? כי בקורונה פתאום מערכת הזמנים שלנו השתנתה, עברנו לתוך הבית יותר, אתם זוכרים את התקופות האפלות הללו, אז היינו אולי לא אפלות, אולי תקופות מקסימות, לא משנה כרגע, אבל הרעיון הוא, אנשים שהיו עוסקים, לקחתי דוגמה של ספורט, באופן תמידי, בחדרי כושר, בריצות, בבריכה, לא יודע איפה, ופתאום אין. אז אנשים הפכו לעשות את זה בבית. ולמשל, המחקר שנעשה היה על אופני כושר. אנשים קנו לבית אופני כושר. וכאשר הם קנו את אופני הכושר, הם נשאלו כמה פעמים, לפי דעתכם, אתם תשתמשו באופני הכושר הנעל שקניתם זה, אתה חדשים מהניילונים, כמה לפי דעתכם אתם תתאמנו בשבועיים הקרובים. בסדר? לקחת פרק זמן של שבועיים, לא חודשיים אפילו, פרק זמן של שבועיים, כמה פעמים נראה לכם שאתם תשתמשו באופניים הללו. מה הייתה התשובה? אני אגיד לכם, איך שהם קנו, הם אמרו, בגדול, 8 פעמים לפחות, זאת אומרת, 4 פעמים בשבוע, אני על האופניים, אני על האופניים, אני לא ילד קטן. יופי. כעבור שבועיים, הם נבדקו. כמה פעמים הם בפועל השתמשו? מה אתם אומרים? אז אני אגיד לכם, התוצאה הייתה לא 8. אז כמה? ממוצע 2.7. פעמיים, 2.7, זה מה שהם עשו בפועל. בסדר? תכננו 8. ואז הם נשאלו שאלה נוספת, לא פחות מעניינת. והשאלה הייתה, אוקיי, אמרתם 8, עשיתם 2.7. עכשיו יש עוד שבועיים לפניכם. כמה פעמים נראה לכם שעכשיו אתם תעשו? אחרי ניסיון העבר, בהתחלה אולי אתם תמימים, אולי מאוד האמנתם בכוח ההתמדה שלכם וכדומה, או בכיף הדבר, עכשיו עומדים בפניכם שבועיים חדשים. כמה פעמים נראה לכם עכשיו שתרכבו על האופניים? מה הייתה התשובה בפעם השנייה? אני אגיד לכם, 10 פעמים. מה? הם טענו, לא, עכשיו, וואלה, אני, כאילו, הם רוצים לפצות על מה שהיה. אם פעם שבוע הייתי מרשם, לא, 5 פעמים בשבוע, אני מחרב, אני קלטתי את הרעיון. נהדר. כמה בפועל הם עשו? קפצנו שבועיים קדימה. הם אמרו 10. אמרו, אנחנו בעזרת השם, אנחנו ישנים על האופניים. כמה בפועל הם עשו? שימו לב טוב. אם בשבוע הראשון, הם עשו 2.3, אז כמה בשבוע אחרי שבועיים, כאילו חודש סך הכל, הם אמרו 10, בפועל הם עשו 1.7. 1.7. זאת אומרת שלא רק שהם לא עמדו בקצב שהם קבעו לעצמם, אלא אפילו ירדו יותר, ואני לא רוצה להגיד לכם מה קרה, כעבור חודשיים וכדומה, כאשר אופניים הוצאו למחירה. אבל הנקודה העיקרית היא מבחינתנו, תראו איך אנחנו כביכול קובעים שאנחנו רוצים לעשות משהו. אנחנו מבינים את התועלת שבדבר. אף אחד לא חושב שזה לא כדאי. אנחנו מתחייבים לעצמנו, אולי זה הבעיה. וכשמגיע בפועל, נקרא לזה, האני העתידי שלנו, מתנקנק, כביכול. האני העתידי, פתאום, זאת אומרת, אנחנו מאוד שואפים להיות אנשים טובים, אבל כשזה מגיע בפועל, המציאות בפועל היא זאת שתכריע האם נעשה את זה, לא נעשה את זה, קשה, זה לא קשה. ולכן, בואו לא נסמוך על העתיד. בואו לא נגיד, אתה יודע מה, אחרי החגים, בואו לא נגיד, בלי נדר לקראת ראש השנה, בואו נתחיל היום. היום, אם בקולו תשמעו, ואנחנו ננסה לראות, ולכן אני אומר, אני חוזר שנייה לסיפור ההתחלתי, אותה פלורנס צ'דוויק, אותה שחיינית, ברגע שרואים ערפל, ברגע שרואים איזשהו מיסוך כזה או אחר של קשיים, אנחנו נוטים לסגת אחורנית. לכן, בפרשה של השבוע, כתוב כך, כי תצא למלחמה על אויביך, וראית סוס ורכב, עם רב ממך לא תירא מהם. הסוג אומר, אתה יוצא למלחמה. זה אומנם לא פרשת כי תצא, שבוע הבא, אבל ככה כתוב בפרשה שלנו. אתה יוצא למלחמה ואתה רואה פתאום משהו מפחיד, אימאלה, הייתי בהתחלה עם מוטיבציה, קדימה, אחריי, ופתאום קושי, מה עושים? אומר לך הפסוק, לא תירא מהם. אומר רבן יונה הידוע בשערי תשובה, שער ג', הוא אומר כך, הוזהרנו בזה, שאם ראה אדם צרה קרובה, חס ושלום, יש איזה ערפל, יש איזה צרה קרובה, תהיה ישועת השם בלבבו, ויבטח עליה. אתה חייב להתחזק, אני אעבור את התקופה הזאת. אז ברור שבורא עולם יהיה לצידי, כי כמו שכתוב אומר בפסוק, שאך קרוב לי רעב ישעו, והיינו שעל ידי ביטחונו בהשם, בעת הצרה, קרוב ישועתו, לצאת מצרה לרווחה ומאפלה לאור גדול. אז אם מדובר פה באיזשהו קושי או צרה שלא תלויה בך, אתה יוצא עכשיו למלחמה, ופתאום יואו, 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 אימא לב, בסדר? באת לישיבה ופתאום אתה רואה שהמצב לא כזה פשוט, לא כזה קל, איזה רם קיבלת, איזה חדר מאפן, לא יודע מה, אתה רואה קושי, אתה תחזק באמונה בשמן ברך, שאתה תעבור את התקופה הזאת, אבל אם זה דברים שתלויים בך, ואתה צריך לשנות משהו, אז לא רק שאל תירתה, בוא נחפש דרכים כיצד אנחנו יכולים להתמיד יותר בצורה נכונה. אז נקודה מאוד פשוטה וידועה, קודם כל בוא נשתדל שיהיה לנו כיף. שימו לב טוב, בוא נשתדל שיהיה לנו כיף. אדם לא כיף עתידי, בעזרת השם יהיה לי כיף. העזרת השם הזה לא כל כך מדבר עלינו לא לטוב ולא לרע. מה זאת אומרת? הרי למה אנשים מעשנים? גם אם תגיד לו, תקשיב, אתה יודע שאם אתה מעשן, אתה מוריד 5 דקות מחייך כל סיגריה. בסדר, אבל מתי זה 5 דקות האלה? אתה יודע, בעזרת השם. אז זה לא משפיע עליו. הוא צריך להרגיש משהו של עכשיו, משהו שיפריע לו עכשיו. ולכן, אם אני רוצה להתמיד במשהו, תנסו שהאופן של ההתמדה של עצם המעשה יהיה לי כיף. או כיף צדדי, מה זה כיף צדדי? פירוש הדבר, שאני אתגמל את עצמי. תקשיב פנגרי, אם אתה עכשיו שבוע מתמיד, תקשיב, תשפר אותך. אם יום אחד התמדת בערב, נותן לך תשופר. אני אנסה לצרף משהו כיפי לעצם העשייה, אבל זה לא שהעשייה עצמה כיפית, אני מצמיד משהו כיפי. בסדר? אני מבטיח לעצמי שאם אני עושה כך וכך, תקבל איזה רוגע למתנה. בסדר? אני רוצה לעשות את ה... מעשה כיפי, או המעשה עצמו שלי כיפי. בוא נלמד. ולכן, אם זה לימוד תורה, תנסו שיהיו והערבנה. אנחנו מבקשים הקדוש ברוך הוא, שהלימוד תורה יהיה ערב. תנסו להנות מהלימוד. איך אפשר להנות מהלימוד? ברור שדברי תורה, אם היו בני אדם מרגישים את ערבות ומתיקות התורה, ברור שיש פה פוטנציאל אדיר. אז בוא ננסה לא לחשוב, כן, אני לא אוהב את הגמרא הזאת, חבל, אם היה לי משהו אחר, לא, זה מה יש, זה הסדר, תנסה להשקיע בו, תנסה לסכם, תנסה להבין יותר לעומק, תנסה לקרוא ספרים נוספים, תנסו לעשות את עצם העבודה שאתם צריכים לעשות בצורה נעימה וכיפית. אמרנו באחת התוכניות, אפשר לחבר שני דברים, כאשר מעשה שאני חייב, למשל הליכה, עם מעשה כיפי של מוזיקה. זאת אומרת, אני אנסה לחבר כיף עם עצם העשייה, או להבדיל, במידה וזה משהו שאני רוצה להפסיק לעשות אותו, או לעשות נקרא זה מערכת של עונשים כזו או אחרת שאני אעשה, או באופן הכי פשוט, דברים שיהיה לי קשה להשיג אותם. זאת אומרת, אם אני רוצה עכשיו להפסיק לאכול שטויות, בואו נשים את השטויות לא מול העיניים שלי כל הזמן. כשאני אפתח את המקרר, אני אראה את השטויות. אפתח את הארון, אני אראה את השטויות. שימו את הממתקים באיזה מקום אחר. זאת אומרת, אני מנסה לעשות לעצמי קשה או לא נעים, משהו שאני רוצה להפסיק איתו, או להבדיל משהו כיפי, להצמיד אותו, או במעשה עצמו שלי כיף, לנסות כי זה עובד פה ועכשיו, לא משהו עתידי, כי משהו עתידי לא עובד לצערי הרב, משהו פה בהווה ודאי יעבוד. זה נקודה ראשונה. נקודה שנייה, בואו נקרא לזה חוזה יוסוליוס. מי זה יוסוליס? יוסוליוס, זה אגדה כזאת שמספרת שהוא היה פעם, הוא היה כמו רב חובל, והייתה בעיה של הסירנות. מי היו אלה הסירנות? הסירנות היו אלו נשים כאלה ואחרות שהיו נמצאות באזור הים, זאת אומרת, זה מדבר פה על מלאכים, לא מלאך כאנג'ל עם א', אלא מלאכים סיילרס, זאת אומרת, אלה ש... בסירות, כן? ואז הם היו מגיעים לאזור, ששם היו נשים ששרות, לא סתם חזל אמר שכל באישה, אוקיי? בקיצור, הם היו שרות שירים מאוד, מאוד מנגינות מאוד נעימות, ואז המלאכים, אלה שבתוך הסירות, היו קופצים לחפש את המקור של השירה הזאת, ושם היו מוצאים את מותם. יוסיליוס הזה רצה להגיע לחוף מבטחים. איך אני עושה את זה? אני יודע שכולם נופלים בפח שם. זאת אומרת, אנחנו בני אדם, ואין אדם שיכול להגיד, לא, ליש משמע את עצמי, את הרב. אני מסוגל לשמוע את הסירנות האלה, ווואלה, לא להתרגש מזה, הרב. אני אדם חזק. אין אדם חזק, חמוד. זה עניין שזמן מתי טיפול. אז מה עשה יוסיליוס הזה? מאוד פשוט. מה שהוא עשה למלאכים שלו, שם שעבה באוזניים. שעבה באוזניים. זאת אומרת, הוא מחייב אותם, לא שתשמעו את השירה, שימו שעבה, כי זה כבר מאוחר מדי. אנחנו מקבלים על עצמנו עכשיו לשים את השעבה באוזניים, ואותו, את הרב חובל, את היוסיליוס הזה, קשרו אותו לתורן. זאת אומרת, הוא יכול לשמוע, אבל אין מה לעשות, הוא לא יכול ללכת לשום מקום. וככה, ורק ככה, הם הצליחו לצלוח את הקושי. זאת אומרת, אם אני רוצה להתמיד במשהו, ואני יודע שיהיו לי דברים שיפריעו לי בעתיד, במקרה פה, הם רוצים להגיע ליעד עם הסירה שלהם. בדרך יהיו סירנות. סירנות אלו הם פיתויים. כל אחד מתנו לפיתויים שלו, בסדר? יהיו פיתויים שינסו להסיך לי את הדעת, ינסו למשוך אותי בכלל מהמטרה שלי. מה אני עושה? מקבל עצמי משהו שימנע ממני את האופציה בכלל לפיתוי. במקרה שלהם, סתימת האוזניים. במקרה שלנו, תנסו לראות מה אתם יכולים לעזור לעצמכם כדי למנוע את אתכם מניסיונות. אחד זה יהיה טלפון כשר, השלישי יהיה אין ממתקים בבית, והרביעי יהיה להתחייב עם משהו. שימו לב טוב. זה נקרא חוזה יוסיליוס. מה זאת אומרת? אני מתחייב. ברגע שאתה מתחייב למשהו, תרצה או לא תרצה, זה יקרה. ברמה הכי פשוטה, הוראת קבע. הרי כל אחד מאיתנו מבין את החשיבות של צדקה, נכון? צדקה זה דבר גדול, חשוב, נהדר. מה יקרה אבל, אם אני אומר לעצמי, בעזרת השם, פעם בחודש אני תורם למקום מסוים. בעזרת השם, אני אגיד לך מה יקרה. חודש ראשון תתרום. בחודש השני, א', אולי תשכח. ב', גם אם יזכירו לך, האמת היא שאני מצב קצת קשה החודש הזה, אז אולי חודש הבא אני אתן כפול. הוראת קבע, תרצה, לא תרצה. הבנת, שמת לב, לא שמת לב. אופ, ירד לך בחשבון. אבל איך מיישמים את זה? בעוד שטחים בחיים, זה נשמע. אחרי הפסקה קצרה, וכבר חוזרים. The holy Kotzke Rebbe's Husse Yogi Novenu uses a, would you believe it, a tongue twister to bring us a very important message. If I am I, cause you are you, and you are you, cause I am I, then I am not I, and you are not you, no. If I am I, cause you are you, and you are you, cause I am I, then I am not I, and you are not you. If I am I, cause you are you, and you are you, cause I am I, then I am not I. And you are not you, no. If I am I, cause you are you, and you are you, cause I am I, then I am not I. And you are not you.
am I, and you are you, cause you are you, then I am truly I, and you are truly you. Yeah, if I am I, cause I am I, and you are you, cause you are you, then I am truly I, and you are truly you.
Oy bich bin ich, weil du bist du, und du bist du, weil ich bin ich, demut bin ich nicht dich, und du bist nicht du, nein.
Oy bich bin ich, weil du bist du, und du bist du, weil ich bin ich, demut bin ich nicht dich, und du bist nicht du. Aber oy bich bin ich, weil ich bin ich, und du bist du, weil du bist du, demut bin ich hier.
Du bist du,
aber ich bin ich, weil ich bin ich, und du bist du, weil du bist du, demut bin ich hier, und du bist du,
don't be shy,
to be your natural eye, the holy Kotzker said it himself, the truest, finest, happiest thing to be is, just be yourself.
Schäm sich nicht, mit wer du bist.
Schäm doch nicht!
Der heilige Kotzker geht zu verstehen. Die beste, schönste, feinste Sache zu sein ist, sei sich allein. Ta-ta-ra-ra, ta-ta-ra.
Aber ich bin ich, weil ich bin ich, und du bist du, weil du bist du,
demut
bin ich ich,
und du,
du bist du,
bist du.
If I am I, cause I am I, and you are you, cause you are you, then I am truly I, and you are truly you. Oh, schäm dich nicht, mit wer du bist,
mit wer, mit wer.
Oh, der heilige Kotzker geht zu verstehen, die beste, schönste, feinste Sache zu sein ist, sei sich allein. Oh,
so don't be shy.
No, don't be shy.
To be your natural eye.
Just be your natural eye.
The holy Kotzker said it himself. The truest, finest, happiest thing.
The best, the schönste, feinste Sache.
The happiest, truest, finest thing.
תודה רבה שחזרתם אלינו, ואנחנו היום לומדים כיצד אפשר בעזרת השם להתמיד. לקחנו דוגמה מדברים גם גשמיים, כך ספורט לדוגמה, למרות שאנשים מבינים את החשיבות, למרות שהם רוצים, הם מרגישים על עצמם בגיל מסוים שהגיע הזמן, רק 20% מהמדינתנו הקטנה עוסקים בדבר הזה. אנחנו נמשיל את זה כמובן לדברים הרוחניים, כמו תורה וכדומה, שפה נלמד זכות שיש הרבה שעושים, אבל בוא נגיד אמיתיים, כל אחד מאיתנו יכול לעשות טיפה יותר, נכון? למה אנחנו לא עושים? פה נמצאת השאלה, מדוע קשה לנו להתמיד? אנחנו מתחילים כל תרועה גדולה, ולא משנה מה, ופתאום משהו קורה בדרך, ואמרנו שגם אם אדם נסה לדמיין מה יהיה בעתיד, הוא בטוח שבעתיד הוא יעשה יותר. רק עכשיו קצת לא יסתדר לו. כשהוא יגיע בפועל לעתיד, הוא יהיה באותו מצב שהוא עכשיו. אז כמו שעכשיו הוא לא עושה מסיבות כאלה ואחרות, גם בעתיד הוא יהיה אותו אחד, אלא אם כן יקרה משהו בדרך, רק יש לנו איזשהו ריחוק פסיכולוגי שנותן לנו הרגשה, מטעה, שהאני העתידי שלנו יהיה טוב יותר. האני העתידי ילמד יותר תורה, הוא יעשה יותר ספורט, הוא יאכל יותר בריא, הוא יהיה נחמד יותר לאשתו, לילדים, בעזרת השם. הכל בעזרת השם, נכון, אבל מה קורה איתך? ולכן אם לא נתחיל היום, או לא נעשה דברים שיעזרו לנו להתמיד, אנחנו לא נצליח להתמיד גם אם נרצה. ולכן אמרנו שמחקר האופניים הראה, שלמרות שאנשים חשבו שהם ירכבו 8 פעמים בשבועיים, הם רכבו רק בממוצע של 2.3, ואפילו לעתיד שחשבו אנחנו נשתפר, למדנו מניסיון, זה כל כך כאב לנו, נעשה יותר, הם עשו אפילו פחות. האמת היא, אבל אם כבר נוגעים בנקודה הזאת, היחידים שכן הצליחו להחזיק ואפילו לשפר את הממוצע שלהם, היה אלה שאמרו מראש שאני לא ארכוב 10 פעמים, אני ארכוב פעם אחת. אם פעם שעברה נסיתי רק 2.6-3, אתה יודע מה? אני נראה לי שהשבועים קוראים אני שרק פעם אחת. אתה שרק פעם אחת, פתאום אתה עושה גם פעמיים ושלוש יותר. זאת אומרת, צריך לדעת איך לחייב את עצמנו נכון. ולכן, נקודה ראשונה אמרנו, תנסו שכל דבר שאתם רוצים לעשות אותו, א', יהיה לכם קל לעשות אותו, ב', שיהיה לכם כיף לעשות אותו. שימו לב טוב, שני כללים מאוד חשובים. א', שיהיה קל לעשות אותו, זאת אומרת, אם זה משהו קשה, למשל אני רוצה לשמוע איזה שיעור תורה, אבל הוא נמצא עכשיו ב... לא יודע מה, בנעריה. יפה, אבל אני אומר לך, אני לא אעשה את זה. מה, אפשר לחשוב שעה ו-45 דקות נסיעה? בוא, אתה יודע, מה זה? בחול, אתה יודע, אתה תופר הרבה יותר. נכון, אבל אני לא אעשה את זה, הלאה, תתקדם. אני אעשה את זה פעם אחת, פעמיים. זאת אומרת, אם משהו קשה, אני לא אעשה את זה. יופי, בוא נלמד מפה לדברים שאני לא רוצה לעשות בחיים. אם יש לכם מה שאתם רוצים לא לעשות, תעשו את זה קשה, פשוט מאוד. או קשה להשגה, או קשה למצוא את זה. לא אכפת לי איך נגדיר את זה, אבל אם אני רוצה להתמיד במשהו, הוא צריך להיות קל. מבחינתי, אופם, שיעור, תורה, להבדיל ספורט. שהנעלי ספורט שלה נדע בדיוק איפה נמצאות. מצלי ליד הדלת אפילו. שים את זה בבוקר ליד הדלת. שלא, איפה הנעליים? טוב, לא מוצא. בלי נדע מחר אני אתאמן. אופ, הלך, אתה מבין? תנסו שזה יהיה קל ושזה יהיה כיף. תנסו איך שרק אפשר. ופה אני אבקש מהם גם להיות קצת יצירתיים. וסליחה שאני אומר, טיפה לצאת מהקופסה. יש כל מיני תרגילים כאלה שעושים בשבק, אוקיי, או ב, אתה יודע, כל מיני בתי ספר לפרסום, שרוצים להוציא את היצירתיות של האדם. ושואלים למשל שאלה, אתה רוצה להיכנס חזרה הביתה? היית בעבודה, לא משנה מה, אתה מגיע הביתה, הדלת נעולה, הבטריה בטלפון שלך נגמרה, ותנסה לתת עכשיו 25 אופנים שונים, או 25 דרכים שונות, כיצד אתה נכנס הביתה. עוד פעם, הסצנה, אתה חוזר הביתה, את חוזרת הביתה, הבית נעול, אין לכם בטריה בטלפון, תנו לי 25 אופציות, איך אתם נכנסים הביתה. תנסו את יצירתיים. אנשים יגידו, אני הולכת לשכנה, אני נכנסת, לא יודע מה, למכולת, לבקש מישהו טלפון, 25 אופציות שונות. ואתם תראו שבשלב מסוים אחרי 5-6 אופציות קצת נגמר, לא יודע מה. אז בואו נתחיל להיות יצירתיים. דבר ראשון, המטרה לכנס הביתה? אוקיי. אני רוצה לכנס הביתה. תן לי עוד דרכים שאני לכנס הביתה. אולי מהגג, אולי מהחלון, אולי אני אחפור באדמה, אולי שזה חלון שלו. לא יודע מה, תנסו למצוא דרכים. הרי אם חס ושלום, חס ושלום. הייתה שריפה בבית. ובואו לא ניקח דוגמאות מפחידות. החתול שלך בבית, בסדר? בכוונה אני אומר שלא יהיה ילדים. ואתה חייב לכנס הביתה. אתה תמצא דרך, נכון? לא יודע מה, תשבור את הדלת. אתה תמצא דרך. ולכן אופציה ראשונה, איך נכנס הביתה. אחרי זה תנסה לתת לי עוד אופציות, איך אתה משיג טלפון. תשיג טלפון, נו נראה אותך. לא בעוד שעה, בעוד שנה. יש לך דקה להשיג טלפון. עכשיו בכוונה אני מלחיץ, למה? כי פתאום תתראו אנשים נהיים יצירתיים מאוד. אני קופץ לכביש, אני נשכב, לא יודע, כל מיני דרכים, פתאום אתה תראה שאתה הרבה תהיה יצירתי מה שאתה חושב. ולכן יצירתיות היא חשובה, ובסופו של דבר גם אני אשאל אתכם שאלה קצת יותר עמוקה. למה בכלל אתם רוצים להיכנס הביתה? מלכתחילה, למה אתה רוצה להיכנס הביתה? למה? כי אם המטרה היא להיכנס הביתה, זה משהו אחד. אבל אם המטרה, לא יודע, אני רעב, הרב. אין בה? אז יש פתרונות אחרים לרעב, בסדר? יש פה סופר, יש פה מסעדה, לא יודע מה. או משעמם לך, זו הסיבה שאתה רוצה להיכנס הביתה. אין בעיה, יש אופציות אחרות, איך פותרים את הבעיה. אתה צריך להגדיר מהי הבעיה שלך. ולכן זו נקודה נוספת, כשאנחנו רוצים להתמיד במשהו, מה המטרה שלנו. שהמטרה תהיה מאוד ברורה. אני רוצה להגיע ליעד מסוים. למה? כי כלי נוסף בהתמדה זה כלי הגדילה. מה זאת אומרת? אמרנו למעשה שאם אני רוצה להתמיד במשהו, כדאי שזה יהיה לי כיף, נכון? אם זה יהיה לי כיף, אז אני ארצה לעשות יותר את הדבר הזה. אז אמרנו או לצרף משהו כיפי למעשה עצמו, או תחושה של גדילה. ברגע שאני עושה משהו שוב ושוב ושוב, אז בהתחלה אני נהנה, כי אני רואה את ההתקדמות. אבל בשלב מסוים זה נראה כאילו אני דורך במקום. זה אחת הבעיות, למשל, בספורט. בסדר, אז בהתחלה אתה מרגיש וואה, אני מרגיש טוב יותר. אבל בשלב מסוים אתה כבר, לא יודע, אני כבר באותו מצב. חדר כושר, אני באותו מצב. לימוד תורה, זה אני כבר לא מרגיש שאני מתקדם יותר מדי. להבדיל, דיאטות, בסדר? אני בתחילה ירדתי במשקל, פתאום, אופה, נעצר. ואז שנעצר, אז לא יודע, כבר אין לי. אז צריך לנסות למצוא דרך להרגיש שאני גדל כל הזמן. אז אין בית מדרש בלא חידוש, תנסה לחדש לך דברים, לראות ההתקדמות שלך. אני רוצה לתת לנו הרגשה של גדילה ותהיו יצירתיים, איך לעשות את זה. דבר נוסף, אמרנו, זה החוזה יוסיליוס הזה. חוזה שאתה מחייב את עצמך. 100% אני אומר לך, אם לא משהו שיחייב אותך, אתה לא תחזיק מעמד. תעשה חברותה. משהו שיחייב אותך, שיעור קבוע, עדיף לשלם עליו, למה? כי אז אם אתה לא מגיע, יש לך מצפון, פספסתי, לא פספסתי, מישהו שינדנד לך, מצידי איזשהו מישהו שבודק אותך, עשית את המטלות שלך או לא עשית את המטלות שלך, טלפון מעצבן כזה שאמור להתקשר אליך, ולבדוק, ואתה צריך לדין בחשבון, לא כאילו בעזרת השם, נו, למה לא עשית את זה השבוע? ולכן אנחנו צריכים לחפש דרכים להתחייב. יש פה עוד נקודה שהיא מאוד מאוד חשובה. מעבר למחויבות, מעבר לדברים של החוזה, אני רוצה להרגיש דבר שבוא נגדיר אותו, משהו שיעודד אותי להמשיך. למה? כי יהיה קושי. בשלב מסוים יש לנו את האנרגיה הראשונית. והאנרגיה הראשונית, במידה והיא אנרגיה חיצונית, דיברנו על זה באחד השיעורים, אמרנו שיש שני סוגים של מוטיבציות. יש מוטיבציה חיצונית ויש מוטיבציה פנימית. אם זה רק איום חיצוני, שאתה יודע, מתקשרים אליי, זה יכול להיות נחמד, אבל ברגע שהאיום הזה יסולק, כבר לא יהיה, אז יהיה לי פחות מוטיבציה להמשיך. זה צריך להיות משהו מבפנים. תנסו לעורר איזשהו רעב פנימי. פנימי. אני מאוד רוצה לעשות את זה. איך עושים את זה? לשמוע הרצאות, לקרוא ספרים בנושא הזה, ולנסות לחדש כל פעם עוד חומר, עוד ידע, כדי שייתן להם את המוטיבציה להמשיך. ובסופו של דבר, לדעת שהאתגרים יהיו. ואנחנו רוצים לעצום את העיניים במידה מסוימת, ולסמוך על בורא עולם, כמו שנאמר, תמים תהיה עם השם אלוקיך. וגם יהיו קשיים בהתחלה, וגם יהיו נפילות, אז ברור שאנחנו רוצים להגדיר את המשחק של החיים להבדיל, איך מישהו אמר לי, כמו כדורסל. אני לא מבין בדברים האלה יותר מדי, אבל הגדירו לי את זה ככה, יש כדורגל ויש כדורסל. מה ההבדל אמרו לי? אז אמרו לי ככה, בכדורגל זה משחק אומנם ששעה וחצי, אבל אם מבקיעים גול, זה כאילו מעין שינוי מאוד דרסטי במשחק. מה הכוונה? יש שתי קבוצות, מנסים להכניס את הכדור לשער. יופי. עכשיו, במידה וקבוצה אחת קיבלה גול, כביכול נכנס את הכדור בשער שלה, זה משבר. כאילו, זאת אומרת, משחק יכול להסתיים גם ב-0-0, שאף אחד לא יכניס גול. טקו כזה של 0-0. אבל אם קבוצה קיבלה גול, משבר עולמי. להבדיל, או לא להבדיל, לא יודע, כדורסל זה לא ככה. כדורסל כל מיני קולים. זאת אומרת, תוצאה יכולה להיות 89 ו-88 לקבוצה השנייה. זאת אומרת, זה כל הזמן מתאזן. וזה הרעיון בעבודת השם שלנו. מה הכוונה? לא להסתכל על החיים ככדורגל. נפלת? זהו. השם ירחם, הרב. 2-0 לטובת היצר הרע. זהו, אין לי סיכוי להשלים את זה. החיים הם יותר כדורסל. כדורסל, הכוונה, זה קולע, זה קולע, זה קולע, זה קולע. זאת אומרת, כל פעם אנחנו נאבקים, לא לחשוב אם יצר הרע הכניס לנו סל, או לא יודע איך נקרא לזה, אז זהו, הלך עלינו. לא, נפלת, קום, תמשיך, אתה מבין? תמשיך לשחק. ובכדורסל גם יש הפרש גדול יחסית, לא יודע מה, 20 נקודות הפרש. אני הולך את הכל צמצם את זה בשניות. אותו הדבר בעבודת השם. אנחנו מאמינים שהקדוש ברוך הוא משגיח עלינו, אנחנו מקבלים את זה באהבה, ויש אומרים ככה, בשם מי אמר את זה, אוהב מאפתא אמר את זה, שאם מקבלים את הקדוש ברוך הוא באהבה, משהו שולח לנו. אז הקדוש מקבל אותנו באהבה. אז גם אנחנו צריכים לקבל את עצמנו באהבה, ולדעת שיהיו נפילות בדרך. אבל לא להסתכל על נפילות כמשבר טוטלי, כקיבלנו גול, או שני גולים, ויאללה, בוא נחבא את החבל, המשך המשחק הזה בכלל, אלא יותר כדורסל. זה קולע, זה קולע. כל קבוצה קולעת, זאת אומרת, אנחנו כל הזמן מתמודדים, ולשם אנחנו שואפים להגיע, לא להפסיק להתמודד, לא להפסיק ולהתייאש, אלא לעודד אחד את השני, לחזק אחד השני. לכן זה מה שאמרנו, לחפש דרכים להתחייב אליהם, וזה הרעיון עבורנו. ולסיום, אנחנו רוצים לחשוב איך אפשר לעשות את זה בצורה טובה ביותר, לכן להיות יצירתיים. תנסו לחשוב, תנסו תרגיל כזה בבית. אתה רוצה להכנס הביתה, אין לך טלפון, אין לך מפתח, תן לי 25 אופציות, איך נכנסים הביתה, איך אתה עושה את זה? איך יוצרים קשר עם אחד מני המשפחה? איך נכנסים הביתה? כמו איזה הלל הזקן כזה. כדי להיות יצירתיים, לא אם ניסינו משהו אחד וזה לא עבד, מנסים את זה עוד פעם וזה לא עובד, ועוד פעם זה לא עובד, ואז מתייאשים. ממש לא. משהו אחד לא עבד, בואו ננסה משהו אחר. למה? כי תזכרו, מאחורי כל ערפל, יש יבשה, יש משהו חיובי, בסוף כל חושך מגיע האור, רק אם נתייאש לפני כן, אני חוזר לסיפור ההתחלתי, יכול להיות שאנחנו מפסידים קילומטר וחצי לפני הסיום. לכן אנחנו רוצים ללמוד מהטעויות שלנו, להמשיך הלאה, לא להתרגש מהקשיים, כי ברור שיש, אבל אחרי שההרגל הופך להיות טבע, אני אפילו לא מבין איך היה לי פעם קשה. לקבוע משהו של חוזה יוסיליוס, איזה הוראת קבע כזאת, אבל הוראת קבע לא דווקא כסף, אלא משהו שיחייב אותי לעשות את זה כל שבוע, או יום יום, או כל מה שתבחרו, ויהי רצון שנזכה להתמיד וקובץ על יד ירבה. כל פעם שעשינו, כבר זה שווה, גם אם לא הצלחנו להתמיד הכל, אז להעריך את הדברים הקטנים בדרך, והשם ייתן את הכוח להתמיד בזה, אמן כן יהי רצון. תודה רבה למוטי קופפר הטכנאי, למאיר ליבוביץ' של הדיגיטל, נתראה ונשתמע בעזרת השם, תוכנית הבאה. כל טוב, להתראות. שלושה כלים לפריצת דרך. כל אחד מאיתנו רוצה להגיע גבוה, לנסוק כלפי שמיים. איך עושים את זה? שלב ראשון קוראים לזה אסטרטגיה. אסטרטגיה זה דרך. אתה לא צריך להמציא את הגלגל. כל דבר שאתה רוצה או רוצה, מישהו כבר עשה את זה לפניכם. בוא נלמד מהם. מה הם עשו והצליחו, מה הם עשו ולא הצליחו, אז לא נעשה את זה. זאת אומרת, אסטרטגיה זה שלב מאוד חשוב. אתה לא צריך להמציא את הגלגל, מה שנקרא אתכם. אתה לא צריך לחשוב לבד איך אני עושה את זה. אתה רוצה דיאטה, אתה רוצה לגדול בתורה. מה עושים? בוא נראה מי שהצליח, מה הם עשו. אז נקודה מאוד חשובה, הבעיה העיקרית היא שהאסטרטגיות לא חסר. לא חסר. אתם יודעים כמה שיטות דיאטה יש? כמספר הדיאטיקניות, מספר הדיאטות. וכל דרך, אם תיקח אותה עד הסוף, היא טובה, אני אומר לכם. אז אסטרטגיות לא חסר. כל אחד מאיתנו יודע שיש בתי מדרש ליד הבית שלו פחות או יותר, או יש שיעורים אונליין, או יש חדרי כושר. מה שאל תבחר שאתה רוצה, לא חסר אופציות, לא חסר דרכים. אבל מעבר לאסטרטגיה צריך עוד משהו מאוד חשוב. נקרא לזה הסיפור שלך. לכל אחד מאיתנו יש סיפור שהוא מספר לעצמו למה הוא לא מישהו אמור להיות, נכון? כל אחד מאיתנו יש עשרות סיפורים, לא, זה אמא שלי, זה אני, זה סבתא שלי, זה אמא, אלה הורים אחרים, אם הייתי יותר צעיר. יש סיפורים שאתה מספר לעצמך, תקשיבו טוב למשפט שאני אומר לכם עכשיו. אני מציע להתגרש מהסיפור ולהתחתן עם האמת. עוד פעם, להתגרש מהסיפור ולהתחתן עם האמת. עכשיו, להתגרש על אמת, מה שנקרא. לא להתגרש ומדי פעם לחזור לגרוש, אוקיי? מה, אני התגעתי אליו, או קשה לי, או שהכי נוח לי אצלו. ממש לא. הסיפור הזה מקבע אתכם, הסיפור הזה תוקע אתכם. זה הסיבה שעד עכשיו לא השתניתם. עד עכשיו לא פרצתם החוצה. להתגרש מהסיפור, להתחתן עם האמת. גם אם האמת לא הכי נחמדה, לא הכי ערבה, אבל היא שווה את זה. לכן, דבר השלישי, נקרא לזה המוטיבציה הפנימית. זה חייב לבוא מכם. אם תחכו שמישהו אחר יעשה לכם את העבודה, מישהו אחר יעשה לכם את הדרך הקלה, זה לא שייך. אני לא שייך שאני אלמד תורה בשבילך או שאתה תוכל בשבילי. אנחנו כל אחד מאיתנו עם בי תלוי הדבר. נקרא לזה ויטמין בי. בי תלוי הדבר. אם אין אני לי מי לי, קומו, תעשו משהו. משהו ולו קטן לעבר המטרה שלכם. צעד אחד קטן לאדם, צעד גדול לאנושות. אסטרטגיות לא חסר, אבל תקחו אחת כזאת. תתגרשו מהסיפור, תתחתנו עם האמת. הדבר תלוי בכם. נתחיל עכשיו. נגמור בזאת השם. מתי שאלוקים יחליט, כי סבלנות זה לסמוך על הטיימינג של בורא עולם. אנחנו עושה את שלנו, הוא יעשה את שלו. שיהיה בהצלחה. תודה רבה שחזרתם אלינו, והיום איתי מאיר בלוקה.
בולקה.
בולקה. תודה על זה, יפה. תראו, אנחנו יודעים שיש פולין, אתה יודע, עברנו את מאורעות השואה, ודור שלם מצא את מותו שם, וצדיקים, ואנשים שגרו שם, ואתה יודע, החיים ממשיכים להתקדם, החיים שמתקדם, והדור הצעיר פחות מתעניין, אתה יודע, אנחנו יותר בהייטק, אחי, אתה מבין? בטיקטוק, אחי. בוא נראה איך צריך וכדאי לשמר את מה שהיה, בוא נראה אם כדאי לחפש ואיך אפשר למצוא קברי צדיקים באזור פולין, בוא נשמע את החוויות האלה. מאיר, בוקר טוב.
בוקר אור.
מה שלומך?
ברוך השם, תודה.
ספר לי מה מביא אותך להתעסק בכלל עם העבר.
קודם כל זה לא ממש עבר, אנחנו מדברים על 80 שנה, נכון ש-80 שנה זה יותר מבערך שנות חיים של אדם, אבל מה שיפה בפולין היום, שאנחנו כל הזמן מדברים בארץ, מוצאים איזשהו מטבע בעיר דוד, ואומרים, זה מתקופת התרפפו. פולין היא מדינה שאתה צריך רק לנער את האבק. כי הדברים עדיין נמצאים. יש עדיין, אתה יכול, יש מקומות שמבחינת 80 שנה הם עדיין בתולים כדי לגלות אותם. אני הגעתי לפולין בצורה אקראית לגמרי. אני עסקתי פעם בצילום אוכל, ונסעתי לצלם מזון בקרקוב, אוכל יהודי שהם מציגים שהפולנים מוכרים. ועל הדרך נסעתי לעיר שאבי נולד בה, אוסטרובצה, ואני על שמו של רבי מאיר יחל מאוסטרובצה, אז אמרתי, חייבים לנסוע לראות מה קורה. ונהיה לי רע, הנסיעה הזאת עשתה לי טלטלה, ו...
למה?
כאילו נכנסתי לתוך פוד פרוססור, ועשו ככה...
וואו.
בית העלמין הוא פארק. Okay. הוא פארק שאנשים נוהגים ללכת שם, רק שם, עם כלבים כדי להטיל צרכים.
בית כבוד הוא מכוסה?
הוא לא מכוסה, זה פארק, מלא עצים, יערות, מקום אפילו קצת פסטורלי, גבעה יפה.
ויש קברים, יש כאילו מצבות בצד?
בפינה יש כמו מחסן של מצבות, ובמקום לזה הבית העלמין, כי זה מקום קטן, אבל כל הפארק עצמו הוא בית העלמין יהודי. ואנחנו גם ידענו שהציון של רבי מאיר יחל מאוסטרובצה נמצא באיפשהו מקום בלב הפארק. אנשים לא ידעו את המיקום המדויק, אלא על סמך כל מיני תיאורים מהארבע צעדים מהעץ ההוא וחמישה צעדים מהעץ ההוא. והשאלה הראשונה שהייתה, איפה המצבות? אז בערב השואה היו ב-16,000 יהודים באוסטרובצה. אז אני אומר, אוקיי, אז לאורך מאות שנים גרו כאן אנשים. איפה המצבות האלה? מי לקח אותם? ואז איזשהו פולני שהיה נראה לי שהוא קצת גם שיקור וגם קצת לא מחובר לעצמו, לקח אותי מרחק נסיעה, והמצבות הם היום, עד היום, הם החומה של בית הקברות הנוצרי.
וואו.
ואתה ממש יכול לראות את האותיות על
אנשים הוציאו את המצבות ושמו את זה כחומה.
מצאתי איזשהו מכתב, וכי העבודה שלי כבר עוסקת היום במחקר ומחקר לעומק, אז מצאתי איזשהו מכתב מאוד מעניין, שראש העיר שואל את ראש המחוז שלו, אני מתעתד לבנות בית ספר לילדים מוגבלים, ליד מה שהיה פעם, זה חשוב להגיד מה שהיה פעם, בית העלמין היהודי, ואני לא רוצה שהילדים יראו מצבות מהחלונות, אז מה לעשות? והתשובה שהוא מקבל, תוריד אותם. ומצאנו תמונות, מצאתי תמונות מאוד אותנטיות, שבכל עיר כזו היה צלם אחד, אז עם לייקה אחת, מצלמה אחת, אז אותו צלם, הנכד, פגשתי את הנכד, והנכד הוריד לי מזוודה מלאה, מה שאנחנו קוראים זה פילים, תשלילים, היום אין את הדבר הזה בכלל, והוא אומר, תחפש פה מה שאתה רוצה.
מה, איך אתה עושה את זה? אתה מגיע לאן? פוליני לא עיר קטנה.
פעם הייתי זורק חכה ומנסה לדוג, ואתה יודע, דייק צריך לשבת שעות. היום העבודה היא כבר אחרת, העבודה היא מאוד מדויקת. כל פרויקט שאני נכנס אליו, זה, אני משתמש בתצלומים, קודם כל בלוויין, ובתצלומי אוויר שהגרמנים צילמו את פולין לפני שפרצה המלחמה. הם צילמו את כל פולין כדי לסמן מטרות. הצילומים האלה נמצאים בידי חיל הים האמריקאי, הנייבי. ואפשר לאתר, ממש, אתה יכול היום לראות בית אלמין, שהיום הוא כבר איננו, הוא יכול להיות היום תחנת אוטובוס, אבל אתה יכול לראות את המבנים, את הציונים, את האוהלים, עומדים על טילם, השמש פשוט מטילה צל, ואתה רואה את ה... אז היום זה תחקיר, מפות ישנות, החוכמה היא להשיג מפות מתחילת 1900 ועד ימינו אנו, ולראות פשוט את השינויים.
ואז שאתה מוצא דבר כזה, סתם כבית קברות עתיק, מה שאתה לעשות היום?
אז קודם כל זה לא רק למצוא אותו, כי למצוא אותו היום יש הקרקעות שייכות חלקן למדינה או לכל מיני רשויות, אבל אם אתה מצליח למצוא אנשים שהם משויכים לאותו מקום, mm-hmm. ויש להם איזשהו קשר משפחתי אישי, לדוגמה האדמורים והצאצאים של האדמורים, אז מאוד קל לבוא ולטעון, בואו נאתר את קבר האדמור. Mm-hmm. ומכיוון שיש כאן אדמור שהוא אישיות חשובה, פולני, דרך כן. אגב, הוא לא ישראלי, הוא פולני, כן? כן? הוא היה פולני. אז בואו נשמר את המקום, בואו לא נאפשר להרוס אותו. Mm-hmm. יש המון מקרים גם שאני מקבל, שהם מאוד מעניינים, שהיום הרבה אנשים הולכים לעולמם, הסקנים נפטרים, ואז מוצאים, מפנים את כל הבית, ומוצאים קלטות ישנות, ובקלטות יש תמיד איזה סבא או סבתא שאומרים, בחצר, החבנו, טבע, ובטבע יש אוצר, ויש שם כלי כסף שאספנו מהקהילה, והחוכמה היא לא, גם באורמה ובתחבולות תעשה לך מלחמות, להצליח להיכנס לאותו בית ולאתר את הדברים האלה.
היה לכם מקרה כזה שמצא, הצלחתם למצוא כמו לי?
יש המון מקומות שאני יודע את המיקום שלהם, רק אסור לי פשוט לחפור, אבל מקרה מאוד שהתפרסם כבר, הערה בובובה, בובוב, חסידות בובוב. יש בית עד היום בכיכר, בית מעץ, ישן של פעם, כתוב אפילו בית לנדו, לנדו דומו, כאילו בית לנדו, בעברית ובפולנית, והיום מוכרים שם גלידה, וצאצא של משפחת לנדו שגר בברוקלין התקשר אליי ואמר, תשמע, יש לנו סיפור כזה וכזה. ואני אומר לו, לא יכול להיות. אז הוא אומר, סע ותראה. ונסעתי ובאתי לשם ואני קונה גלידה, ואז אני אומר, יש לכם פה משהו שקשור ליהודים? כן, תשלם עוד 8 זלוטי ונראה לך. ופותחים לי דלת נסתרת, ואתה נכנס לבית פולני כזה של פעם, עם הרקמה, המפה הרקומה על השולחן, ופמותים והכל. וארון מלא כלי כסף.
וואו.
ואז אני שואל, מאיפה זה? וזה כלי כסף שלנו, okay. כאילו פמותים, קופסאות של אתרוג, פסמים, המון, חנוכיות. ואז אני שואל, מאיפה זה? אז הוא אומר, הייתי צריך להחליף את הרצפה, הרצפה כבר הייתה ישנה ורקובה. הרמתי ומצאתי. ולמה אתה לא תחזיר את זה למשפחה? הבית שלי, אני לא מחזיר למשפחה.
וואו.
עכשיו, זה לא האוצר. האוצר בכלל נמצא בחצר. זה משהו אחד שהוא מצא. ועשינו תחבולה, ועשיתי תחבולה מעניינת. אמרתי לאיש שהוא חייב, אנחנו בטלוויזיה, כן? אז אמרתי לאיש שאתה חייבים לעשות עליך סרט. הבאנו צלם, הבאנו סאונדמן, וסגרנו אותו בתוך אותו בית, וסגרנו את הווילונות, ומאחורנית, מהחצר, הכנסתי רדאר שבודק את הקרקע, 15 מטר עומק.
וואו.
וידעתי איפה לחפש, אבל לאנשים שעובדים עם הרדאר, אני לא אומר מה אני מחפש. אני רוצה לשמוע מהם מה הם מוצאים.
אוקיי, וואו.
ומצאנו את המיקום של אותה טבעה, והטבעה נמצאת בקרקע, באדמה, 2.5 מטר עומק.
וואו.
טבעה גדולה עם כל הרכוש של אותה קהילת בובוב.
מדהים.
אז המקרים האלה חוזרים על עצמם, כל הזמן. קודם כל זה מרתק, כי כל סיפור אתה מתחיל אותו מחדש. אתה מתחיל מאפס, אומרים לך, אתה מקבל מה שאנחנו קוראים לו בשפה ליד, אתה מקבל איזשהו הבזק, ומהליד הזה אתה צריך לראות, יש סיפור, אין סיפור. לראות מי האיש, לראות מי המשפחה, מהו העיר, מה היא העיר, אילו חכמים יצאו מהעיר הזאת. ללמוד את ההיסטוריה, לבקר שם, פעם אחת לבקר כאלמוני. אני סתם בן אדם, ללא סימני זהוי חסידיים או יהודיים, הכיפה בכיס לפעמים צריך להכניס את הלכיס. וכמה שאלות ככה בפולנית.
אתה יודע, בפולנית?
הלכתי ללמוד פולנית.
וואו.
בוודאי, מוביה פופולסקה. הלכתי ללמוד פולנית כדי, צריך לדעת. כן.
אם אתה ממש יודע לדבר פולנית?
כן. צריך לדעת לנהל את השיחה. יש מקומות שאני שותק. כי אני רוצה לשמוע.
וואו.
יש מקומות שאני לא, אני מדבר, כי צריך לנהל את הדיאלוג הזה.
יחס של הפולנים היום ליהודים?
מאוד מורכב. בערים הגדולות, אני חושב שזה יותר אינטליגנטים, אינטלקטואלים, יש איזושהי מידת סובלנות חיובית. אבל ככל שאתה יוצא לפריפריה, אתה נתקל בין אטימות לסינה. אני חושב שזה נובע מהפחד של הפולנים שאנחנו באים לקחת להם את הרכוש. הם עדיין מפחדים שנבוא ונגרש אותם. הבית שאבי נולד באוסטרובצה, התקרבתי לבית ויצא מישהו עם גופיה לבנה כזאת, גופיית סבא ומקל. אז והבית לא שווה הרבה, אני לא צריך את הבית הזה, אנחנו לא צריכים את הבתים האלה, באמת שלא, אבל אנחנו מחפשים תמיד את הסיפורים, אנחנו מחפשים את הזיכרונות, אנחנו מחפשים את הפריטים שבאמת היו שייכים למשפחה שלנו, וזה באמת, זה הזמן, דרך אגב, אנחנו נמצאים בנקודת זמן, שמפה והלאה זה נקודת על חזור.
איזה בחינה שסבים וסבתות כבר נמצאים איתנו, מה?
כן, קודם כל אתה עדיין יכול לתשאל, אתה עדיין יכול לצלם, אתה יכול לתחקר. מי שיש לו סבא וסבתא, פשוט שימו מצלמה ותשאלו שאלות.
וואו.
תשאלו כמה שאלות, איפה גרתם, באיזה רחוב, מי היו בני המשפחה, את מי אתם זוכרים, מי היה הרבי שלכם, המורה שלכם, באיזה בית כנסת הלכתם. כל המידע הזה הוא נשמע קצת אולי אפילו בנאלי ולא לא כל כך, אבל יש שם המון אוצרות של מידע שככל שנצליח להביא יותר מידע משם, אז יהיה יותר קל אחר כך למצוא את הדברים.
מעניין. זאת אומרת, אין לנו איזה באמת זכויות לבוא ולהגיד להם, תקשיבו, בגינה יש לכם משהו שתנו לי לחפור.
היום זה כבר, הנושא הזה כבר עבר מן העולם. אני חושב שגם בצדק, מי שבמשך 40-50 שנה לא עשה, אז שלא יבוא בטענות שהוא לא עשה, יכול לבוא רק לעצמו. אני גם לא מרגיש בנוח שבאים בנושא של דרישת רכוש פרטי, כי זה נראה לי קצת מייצר נקמנות, אנחנו רוצים לדפוק אותם כאילו, אבל אני כן, הטמפרמנט שלי עולה כאשר מדובר בבתי עלמין יהודים, כאשר מדובר בנכסים קהילתיים, בתי כנסת או מבני ציבור יהודים, שם באמת המוטיבציה שלי היא בעשרות מונים, באלפי מונים, כי אני אומר, זה דבר שאנחנו חייבים לפחות מינימום זה לשמר, ומקסימום זה לשים על זה את היד.
בוא נראה כמה תמונות אולי. מה זה הדבר הזה?
פה אנחנו רואים את הצוות שלי, שאנחנו בבית אלמין, אנחנו עושים סריקה עם הרדאר, הוא יושב בעצם מאחורנית, והצוות מקדימה עובד ועובר על הרדאר.
מה מחפשים?
אנחנו מחפשים ציון של אדמור. זה בית כנסת מרשים, מקסים, מדהים ביופיו, נובי קורצ'יק, והוא פשוט, הוא מרגש.
איפה נמצא?
ליד קיאלצה, להיכנס לשם, אין לו גג, הגג קרס, אבל שימרו אותו, וזה, הייתי שם לפני שבועיים או שלושה, וזה פשוט מרגש להיכנס לשם, זה... זה דבר מאוד מעניין, כל הקיר הזה שאתה רואה, הוא בנוי ממצבות.
וואו.
וזה בית התרבות של העיר אופטוב, עירו של רבי מאיר הלוי מאפטה. הנה, זה הצד השני. ממש הכל, זה פרויקט חדש שעכשיו התחלתי לעבוד עליו.
כל זה... מה אתם עושים איתו?
אני רוצה את ה... זה מצבות. אני רוצה את ה... והעיר החליטה על פרויקט לפני שנתיים, פרויקט השבת המצבות. אז אם החלטתם על פרויקט השבת המצבות, בבקשה תחזירו.
אז הנה... מה נעשה עם המצבות?
קודם כל צריך להחזיר את זה לבית העלמין. זה רכוש, מצבה היא רכוש פרטי.
אוקיי.
ושייך למשפחה. וכדי להשתמש בה, כמובן שהיא אסורה בענה, אז אי אפשר לעשות מזה חומה בתרבות.
אוקיי.
צריך להסביר לפולנים, לא תמיד הם מודעים לדברים האלה. אנחנו מלמדים קצת בטפטופים.
יש עוד קברים משמעותיים שלא מצאו?
כן, דיברנו על אופטוב, רבי מאיר הלוי מאפטה, זה שכתב את האור ל... האור לשמיים, כן, okay. הציון שלו הוא, לא יודעים איפה הוא נמצא, בית העלמין היום זה פארק,
wow.
וגם על הכניסה לפארק בנו איזשהו, כמו אמפיתיאטרון של מוזיקה, לדעתי אפשר למצוא, לא מאוחר, צריך באמת לעבוד קשה, זה הציון שרבי מאיר יחיל מאוסטרופצה, הייתי שותף לבנייה שלו, זה האוהל, זה בלב הפארק, התמונה הקודמת שהייתה, זה ממש בלב הפארק, הנה זה, ניצב לו אוהל קטן, סגור, המפתח אצלי בכיס ובעוד מקום, ושאני מגיע לפולין ואני בדרך, אני נכנס קצת כמה דקות.
יפה.
כן, זה דבר מאוד מעניין, זה בניין של הגיסטאפו ברדזין, ומה שממש רואים בכניסה, על פני הכניסה, בשביל הזה, זה 60 מצבות שהוצאו הם היו ריצוף של מגרש החנייה של הבניין הזה, ומה שיפה פה, כדי לטעון מול העירייה, אל תיקחו את המצבות האלה ותזרקו אותם, אתה צריך למצוא מישהו שהוא...
שלא.
אחד מהם, מספיק. אז עשיתי פה איזשהו מחקר גניאולוגי מאוד רחב, וגם פרסמנו בתקשורת בהמון מקומות, ומצאנו אחת, שהיא אמרה, זה סבא שלי. מצבה של סבא שלי, הוא בא מבריסק בכלל, ועכשיו, בזכותה, אנחנו יכולים לבוא לעירייה ולטעון, אתם לא נוגעים במצבות האלה, לא אישור שלנו.
מדהים.
ובעצם,
אז מה המסר שהיינו מעבירים ככה לעם?
לא להתייאש.
לא להתייאש, יפה מאוד, זה טוב. זאת אומרת, כן, לדלות המידע מסבא וסבתא, מי שיכול עוד, מי שאפשר סתם, זה נכס ערכי.
אני אומר, נכון שהעיניים של הקדוש ברוך הוא בנה אותנו עם עיניים קדימה, אבל אסור לנו לשכוח מה שהיה מאחורנית. וזה רק 80 שנה. עכשיו, זה לא העניין, המשפטים היפים האלה של לא נשכח ולא נסלח, אלא פשוט פולין היא הייתה פאר העם היהודי ברמת הדמורים, ברמת ספרים, ברמת היהדות כולה. ואנחנו אסור לנו לתת לנקודת זמן הזאת להיעלם.
מאיר, תודה רבה רבה. אז בוא נשמר את העבר, בוא ננסה לדלות כמה שאפשר פרטים עוד מסבא וסבתא היו נמצאים, ואולי נזכה גם אנחנו להגיע ככה לפולין ולגעת קצת בהיסטוריה, שתיגע לנו קצת בלב בפנים, ותעשה לנו משהו פנימי קצת. רצים קדימה, אבל העבר בונה אותנו יותר בצורה יציבה. אז מאיר, תודה רבה שהייתה איתנו, אתם שבה שליחות המדהימה הזאת.
תודה רבה.
תודה רבה לכם שהקשבתם, ואנחנו נתראה משתמע, בעזרת השם, תוכנית הבאה. כל טוב, להתראות.